Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
המלחמה באוקראינה השביתה את המטוסים שלי, היא תפגע גם בתיירות לישראל. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, מרץ 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין. מביתו בהרצליה פיתוח צופה אהרון מייברג בחדשות מאוקראינה וליבו נחמץ פעמיים. פעם אחת על המדינה שבה גדל, ופעם שנייה על חברת התעופה הלאומית שלה, יוקריין איירליינס, שהוא היושב ראש והאיש שחזק בה. לפחות הוא הצליח לברוח מקייב אחרי כניסת הכוחות הרוסיים. כמו רבים אחרים, גם אהרון מייברג שמע את תופי המלחמה הרוסיים רועמים, אבל לא רצה להאמין שהמלחמה אכן תפרוץ. בשבוע שעבר, כשהטנקים הרוסיים כבר חיממו את המנועים, מייברג נחת בקייב לקראת פגישת מועצת המנהלים של Ukraine International Airlines, UIA, חברת התעופה הגדולה באוקראינה, שהוא בעל מניות משמעותי בה. יכולתי להשתתף בפגישה בזום, אבל חשבתי שנכון שאגיע, הוא מספר. הגעתי לקייב עם אשתי ביום שני בערב, לקראת הפגישה ביום רביעי. התכנון היה להמשיך ביום חמישי ללונדון, שם הבת שלנו לומדת תואר שני במשפטים, אבל ביום חמישי פרצה המלחמה. השמיים נסגרו, ובמקום לטוס ללונדון, נסענו ברכבת מקייב דרך צ'רנוביץ' ועד לגבול רומניה, משהו כמו 1,100 קילומטרים, פעמיים וחצי אורכה של ישראל כולה. הספקנו לראות שתחנת הכוח שעמדה 300 מטר מהמקום שבו התאכסנו, הופצצה. זה היה מפחיד מאוד. יצאת מקייב כשהרוסים כבר עמדו על הגדרות, ופוטין הצהיר על כוונותיו באופן חד משמעי. בדיעבד זו לא החלטה שקולה במיוחד. אין לי כושר ניתוח של מדינאי. עשיתי הערכת מצב, ידעתי שאני לוקח סיכון, אבל הערכתי שעד יום רביעי לא יקרה כלום בגלל הפגישה שתוכננה ליום חמישי בין שר החוץ הרוסי למזכיר המדינה האמריקאי. בסוף הפגישה בוטלה, וחצי יום אחרי המועד המתוכנן שלה החלה הפלישה. אני חייב להודות שלא ציפיתי לכזאת בומבה ואגרסיביות על ההתחלה. ההצטנעות לגבי כושר הניתוח עלולה לבלבל, אבל מייברג, בן 66, מכיר היטב את אוקראינה. הוא התגורר שם במשך עשרות שנים, וכבר 23 שנה שהוא משמש קונסול כבוד של אוקראינה בישראל. ביום שלישי השבוע, עם הורדת הגיליון לדפוס, חברת התיירות כספי תעופה, שגם היא בבעלותו, הייתה מעורבת במאמץ לשגר לפולין מטוס עמוס בסיוע הומניטרי שיועד לאוקראינים. אין אדם שהסיפור הזה לא כואב לו, אבל לי זה כואב בכל הגוף, שורף באור, הוא אומר בצער עמוק. אנשים עסקו בחיים שלהם, עבודה, חתונות, לידות, והתעוררו להפצצות וסכנת חיים. רבים מהעובדים שלך נמנים על האנשים האלה. כן. רבים מהם מסתתרים היום במרתפים ובמקלטים וחוששים לחייהם ולהישרדותם. אתה מדבר גם מכאב כלכלי, לא רק הומניטרי. זו כמובן גם מכה חזקה מאוד לכיס. היא מכה ב-UIA על בסיס יומי ובעקיפין גם בי. כולנו בחברה מצויים עכשיו במצב של אדרנלין ואי ודאות מה יקרה מחר ומחרותיים. מה אתה חושב על תגובת המערב? לכולם לקח יותר מדי זמן להתעורר. במצב רגיל, יום-יומיים זה כלום, אבל במצב חירום, יום-יומיים הם נצח. אנשים יכולים לאבד חיים בכל רגע. אבל לפחות התגובה, כשהגיעה, טובה. הסנקציות הכלכליות רציניות והכלכלה הרוסית תרגיש אותן די מהר. תמיד אפשר ורצוי יותר, אבל צריך להבין ששיקולים במדינות הדמוקרטיות לוקחים זמן. סגירת השמיים האירופיים למטוסים רוסיים וניתוק הבנקים הרוסיים ממערכת סוויפט לתקשורת בין-בנקאית הם צעדים מספקים? הניתוק מסוויפט חוסם את האפשרות של הבנקים לתפקד כמו בנקים, זה ודאי כואב. איסור הכניסה לשמיים של מדינות רבות באירופה מקשה על קיום קשרים, ומהווה מכה גדולה לתעופה האזרחית של רוסיה. קודם כל לאירופלוט, חברת התעופה הרוסית הלאומית, אבל לא רק לה. ברוסיה פועלות הרבה חברות תעופה רציניות, והמהלך הזה משאיר להן רק את השוק המקומי. הייתי רוצה לראות את ישראל פרואקטיבית בתיווך בין הצדדים. במלחמת העולם השנייה, כשאיש לא רצה לתמוך בנו, זה נגמר בקטסטרופה גדולה לא רק ליהודים, צריך לזכור את זה. לישראל יש אינטרסים אסטרטגיים בשתי המדינות. אם ירושלים הייתה מצליחה להושיב את הצדדים לשיחות כאן כמקום ניטרלי, זה היה דבר גדול. אולי כדאי לרסן את הציפיות האלה. אפילו ולדימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה, לא מאמין שהמום עם רוסיה יצליח. אני רוצה לקוות שהוא טועה ושנגיע לרגע שבו עוצרים את הכל כמה שיותר מהר. אני אדם מאמין, שומר מצוות, ולמדתי מההלכה שצריך להתפלל, לקיים שיחות ולהתכונן למלחמה. חשבתי, למה לא לפשט את מסלול העלייה, ופתחתי חברה. מייברג מחובר באבותות לאוקראינה מאז שעבר להתגורר בה בעיר צ'רנוביץ במערב המדינה, לשם היגרה משפחתו מהעיר טיומן שברוסיה כשהיה בן 10. הוא השתלב במערכת החינוך האוקראינית, השלים תואר בהנדסת מכונות, ועבד כמהנדס הראשי של איגוד המוסקים המקומי. אבל ב-1990, כשהיה בן 33, המשפחה החליטה להצטרף לגל העלייה מברית המועצות והיגרה לישראל. אמא שלי, שהייתה רופאה, התקבלה לעבוד ברמב"ם, אף שלא ידעה מילה בעברית. אז שכרנו דירה בחיפה, בקריית אליעזר, כדי להיות קרובים אליה. בתקופה היא עוד לא היו טיסות לישראל, אבל היו תחנות מעבר שבהן ישבה הסוכנות. המשפחה שלי, למשל, נסעה משרנוביץ לרומניה, ומשם תפסנו טיסה בתהליך מסובך ולא פשוט. כשעליתי ארצה והתחלתי ללמוד באולפן, חשבתי שכדאי לארגן תהליך מסודר יותר שיסייע לעולים. אמא שלי הכירה לי את משפחת כספי החיפאית, בעלי חברת ספנות, והבאתי את הרעיון בפניהם. אמרתי, צרו קשר עם הסוכנות, נקבל הסכם עבודה ונארגן נסיעות לשלוש התחנות, בוקרשט, ורשה ובודפסט. הגענו להסכם עם הסוכנות בשותפות החברה, ולצורך זה מ-1991 חזרתי להיות על הקו לקייב כדי לארגן משם את התהליך. כך קמה כספי תיירות, שהיום היא חברת תיירות רגילה לחלוטין, שמשרתת את הציבור הרחב ומייצגת פה שורה של חברות תעופה ותיירות. ב-1999 קנינו את חלקה של משפחת כספי. כשהתחלנו לתת את השירות לעולים, התעוררה השאלה, למה שלא נארגן טיסות ישירות? בהתחלה פנינו לאר יוקרין, אז חברת התעופה האוקראינית הלאומית, שקרסה ב-2002, וכספי תעופה הפכה לנציגה שלהם בישראל. הזמנו אצלם טיסות סכר פעם בשבועיים. אני עוד זוכר היטב את הטיסה הראשונה ב-1992. כספי תיירות הייתה גשר כניסה לעסקי התעופה. ב-1994 הקמנו חברת תעופה פרטית בשם אירוסוויט, שבה החזיקו קרן בשליטת המשפחה שלי, אבל ב-2009 מכרנו את השליטה בה. ב-2010 נכנסתי ל-UIA באמצעות חברה שמוחזקת בשרשור. בהתחלה קנינו החוצה חברת בת של אוסטריאן איירליינס ואת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח, ה-EBRD. כעבור כמה שנים גם אוקראינה יצאה מההחזקות שלה. כמה השקעת ברכישת המניות בחברה? בכמה אחוזים ממנה אתה מחזיק היום? UIA, Ukrainian International Airlines, היא חברה פרטית וזה מידע פרטי. אני יכול לומר היום שאני יושב ראש הבורד ויש לי השפעה על כל החלטה אסטרטגית. בחברה יש 4 קבוצות של אנשי עסקים פרטיים, אבל אין בעל שליטה אחד. אף קבוצה לא יכולה לקבל החלטה לבד. רק לי ולעוד קבוצה יש זכות וטו מלאה על כל החלטה. תעופה זה כמו סמים. מי שנכנס לענף הזה לא יוצא. שלא בטובתו, מייברג היה מעורב בכמה אירועים בעלי משקל בינלאומי מעיק. באחרון שבהם, שהתרחש בינואר 2020, טיסה של UIA שהמריאה מטהרן לקייב התרסקה דקות אחדות אחרי ההמראה. 176 נוסעים ואנשי צוות נספו. הממשל האיראני טען תחילה שמדובר בתאונה שנגרמה מכשל מכני במטוס, וסירב להעביר את הקופסאות השחורות של המטוס לבדיקת האוקראינים, אבל בעקבות לחץ כבד מבית ומחוץ, הודע בהמשך שמערכת ההגנה האווירית האיראנית ירתה את המטוס בשל מה שהוגדר טעות אנוש, הסבר שהתקבל בעולם רק באופן חלקי, והותיר סימני שאלה סביב האסון. באירוע קודם, שאירע ב-2015, כמה חברי פרלמנט איראנים ביקשו לסגור את המרחב האווירי האיראני בפני טיסות של UIA, כיוון שהבעלים יהודי. אני אדם מתון, אומר על כך מייברג, העדפתי להסביר לעצמי שזה עניין גיאופוליטי, והבעיה נפתרה. האירועים הנקודתיים הללו לא מנעו מ-UIA לסגשג. לפני פרוץ הקורונה היא הפעילה 1,700 טיסות מדי שבוע, 55 מהן לישראל לבדה. הקורונה קיצצה את מספר הטיסות לישראל ל-20 בשבוע, וכעת עם פרוץ המלחמה וסגירת השמיים האוויריים מעל אוקראינה, פעילות הטיסות משותקת. UIA מושבתת עכשיו בגלל המלחמה ולא יכולה לייצר הכנסה, אומר מייברג. זה מסב לחברה הפסד של מיליוני דולרים ביום. רצוי מאוד שזה ייגמר מהר. את יודעת איך אומרים, מחלה ארוכה גרועה ממוות. חס וחלילה אם התהליך הזה יהיה ארוך. כי החברה יכולה לקרוס? כי יש נקודה שבה מצב הופך בלתי הפיך. אני מקווה מאוד שאנחנו לא שם, וזה נוגע לא רק לעסקים שלנו, אלא לעוד עסקים רבים אחרים. השנתיים האחרונות היו קשות מאוד לענף התעופה העולמית. זה גרם לך לחשב נתיב מחדש? הענף הזה הוא כמו סמים. מי שנכנס לשם לא יוצא. אתה כבר לא יכול בלי זה. בניתי את כל הגשר האווירי בין ישראל לאוקראינה. השקעתי בזה הרבה. זה שיחות, עסקים מעניינים, אסטרטגיה, אתגרים כל הזמן, שיתופי פעולה, חברות בנות. שר האוצר אביגדור ליברמן הספיד לאחרונה את מקצועות התיירות. זה הכעיס אותך? זה כואב לשמוע דבר כזה, אבל אני לא כועס על אף אחד, כי אני אדם פרקטי ופרגמטי. זה שהתיירות לישראל נפגעה ושייקח לה שנים להתחדש, זה לא סוד. גם המלחמה תשפיע. היא נראית מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אבל משתתפות בה עוד מדינות. רוסיה נגד כל העולם, ואוקראינה עבור כל העולם. קודם קורונה ועכשיו מלחמה. זו ירושה לא משהו לילדים שלך. את חצי הריק של הכוס כל אחד רואה. איש עסקים צריך לראות את החצי המלא. הפעילות של UIA מושבתת, אבל לכספי תעופה יש המון כיוונים חדשים. מפתחים יותר תיירות למדינות אירופיות אחרות, למזרח הרחוק, עובדים עם טיסות של חברות אחרות כמו איר מולדובה, יש לנו טיולים מאורגנים, פעילות ספא. אין ברירה. מעבירים אנשים ממחלקה אחת לאחרת ומתחילים לעבוד. הבחירה בזלנסקי היהודי שופכת אור אחר על אוקראינה. המלחמה באוקראינה תטבע פתרונות מורכבים יותר. ראשית מהצדדים הניציים כמובן, אבל גם מישראל, שמנסה לאזן בין האינטרסים שלה בסוריה, שנשלטת בידי רוסיה, ובין העובדה שהמלחמה הזו מזכירה לרבים את האירועים שהובילו לפרוץ מלחמת העולם השנייה. למייברג ברור באיזה צד של ההיסטוריה עלינו להיות. אני בטוח שלרוסיה היו אפשרויות פעולה אחרות ולא באמצעות טילים. אין דרך להצדיק החלפת שלטון בדרך של לנסות למוטט מדינה, הוא אומר. אבל האהדה הגלויה שלו לאוקראינה, כך נדמה, יש עוד סיבה. יהדותו של הנשיא זלנסקי. נדיר מאוד שמנהיג של מדינה בעולם הוא יהודי. יש עוד דוגמאות לזה בעולם? לא הייתי מזלזל בכזה אירוע, במיוחד במדינה שהעבר שלה לא כזה פשוט. קשה לך להשתמש במילה אנטישמיות? התגוררתי באוקראינה הרבה שנים, ואישית מעולם לא חוויתי אנטישמיות עממית. הרגשתי דברים אחרים. בבית שלנו בצ'רנוביץ היה לנו צינור מקופל משני הצדדים. מה היה בתוכו? מזוזה, הוא אומר בהגייה יידישאית. שאלתי את אבא שלי, שהיה מורה בבית ספר, מה זה? אבל הוא פחד לספר לי. כשאימא שלי עשתה כתובה לי ולאשתי, זה היה בחדר סגור ובסודיות. לבית הכנסת כמובן לא הלכנו. אבל אני לא זוכר שמישהו אמר לי ז'יד. אולי כי ידעו שלא אשתוק. אבל הייתה אפליה מדינתית ברורה. היו מכסות לתלמידים יהודים בכיתה ובאוניברסיטה. יהודים הופלו לרעה במקומות העבודה. במפלגה הקומוניסטית מובן שהייתה אנטישמיות, ובתקופתה יהודים באמת הוגבלו. אבל אחרי פירוק ברית המועצות ב-1990, ואחרי שקמה אוקראינה העצמאית, כבר לא הייתה אפליה מדינתית. מאז יכולת לבנות את הקריירה והיכולות שלך כמו כל אדם אחר. לראיה הוא מביא את נשיאותו של זלנסקי. נדיר מאוד שמנהיג של מדינה בעולם הוא יהודי. יש עוד דוגמאות לזה בעולם? לא הייתי מזלזל בכזה אירוע, בייחוד במדינה שהעבר שלה לא כזה פשוט. הבחירה בו מחייבת להעריך מחדש את ההיסטוריה של אוקראינה. אתה מכיר אותו אישית? הכרנו ושוחחנו, אבל אנחנו לא באיזשהם יחסי ידידות. יש מי שטוענים שהוא פעל בחוסר מיומנות פוליטית, ושאם היה מוותר על האזורים הבדלניים, הוא היה מציל את אוקראינה. אני מתאב שאלות אם. מה זה נותן לנו? זלנסקי עשה עבודה מצוינת. אם הוא היה עושה משהו אחר, ייתכן שהמצב היה עוד יותר גרוע. אם נתרכז באם, לא נעשה שום דבר. את השאלות האלה נשאל כשיהיה זמן לנתח את המצב. עכשיו, יורים. המלחמה באוקראינה השביטה את המטוסים שלי, היא תפגע גם בתיירות לישראל. כתבתה של דיאנה בחורניר מתוך מוסף כלכליסט, מרץ 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.